ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז מי שצריך, השיעור הראשון שלמדנו בשבוע שעבר ביום שני, אז מי שצריך, השיעור הראשון שלמדנו בשבוע שעבר ביום שני, הנושא שלו היה 30 יום קודם החג, עוסקים בהלכות החג. אמרנו אז שהשולחן ערוך, אור החיים, מתחלק לשלושה חלקים, לא יודע אם אמרתי את זה. החלק הראשון זה דיני יום-יום. מתחילים תילת ידיים של הבוקר, ואשר יוצר וברכות השחר, ואחר כך שחריז ומנחה ומאיריב. זה החלק הראשון. זה חלקים א' ב' של המשנה ברורה. החלק השני של אור החיים זה הלכות שבת, שזה בעצם חלקים ג' וד' במשנה ברורה. בחלק השלישי, חלקים ה' ו', אומר דורון שזה הלכות יום טוב. ואת הלכות יום טוב מתחיל מרן הבית יוסף במשפט אחד, 30 יום קודם החג. אנחנו בזמן דיברנו מה בדיוק ראוי ללמוד. מסתבר בדרך כלל פחות או יותר עיקר זה העניינים ההלכתיים שקשורים לחג. אם זה פסח, אז איך מכשירים, איך מגעילים, איך עושים מצות. אבל בלי ספק שכל אחד מאיתנו הלב שלו נמשך גם להכנות רוחניות, על מנת שלא ניפול לתוך החג, אלא נגיע לתוך החג. כשהייתי בין גילכם פלוס מינוס, אז בין הזמנים של הקיץ, אני חושב זה היה, או של סוכות, אז עלינו ליישוב קשת להתנדב. היום קשת יישוב ותיק, בין 40 שנה, לא יודע כמה, ואז היה פחות או השנה הראשונה שהקימו את הקיבוץ הזה, והיה קיבוץ ממש על הגבול של סוריה, ככה, קיבוץ אידיאליסטי. הרב אלי סדן, מי שהיום הרב המפורסם, הוא היה המניג שם בקיבוץ הזה. בקיצור, התארחנו, הוא היה הרב. הוא היה הרב, והוא היה הקיבוץ נקרא הרב אלי סדן. הרב שלמה אבינר היה הרבה שנים הרב של קשת. אז אני זוכר שהתארחנו בליל שבת אצל איזה אחד, אז הוא תיאר לנו, שהייתי במרכז ביום שישי בבוקר, היה סדר בוקר, ואז הלכנו והתקלחנו, לבשנו בגדי שבת, חזרנו לסדר, התחלנו להגיד שיר השירים, נכנסנו ככה לשבת. היום, עד הרגע האחרון, אתה עובד שם וזה וזה, וטרח, אתה נופל לתוך השבת, בלי הכנות. אז הוא אמר, אני מרגיש כמו מנתח שנכנס לניתוח בחדר ניתוח עם כפפות של בקר. כאילו, עדיין הכפפות של הבקר על הידיים שלו, והוא צריך לנתח איזה ניתוח לב פתוח. בקיצור, זה רק הקדמה ל-30 יום, אז גם הכנות רוחניות. במרכז של ראש השנה עומד כמובן שופר. מדאורייתא זה הרי המצווה, או שכתוב בתורה יום תרועה יהיה לכם, או שכתוב בתורה זיכרון תרועה יהיה לכם. בחז"ל יש כמה דרשות על זה, וכל פנים זה התרועה. אנחנו בעזרת השם בימים האחרונים לפני ראש השנה נלמד שחז"ל למדו מהפסוקים את העניין הזה של תקיעת שופר, זה כתוב מפורש, וכולנו יודעים שיש המון 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 תרשת ותשרתים וזה וזה. בעצם השורש של הכל הוא שלומדים מהפסוקים שצריך להיות תקיעה, תרועה, תקיעה. וזה דאורייתא, זה מהפסוקים. אחר כך נחלקו חז"ל איך נשמע את התרועה הזאת, אם זה שברים או תרועה, ולכן עשו את כל הצירופים, ולכן הגענו להרבה הרבה קולות שכולנו שומעים בראש השנה. אבל כאילו מי שרוצה לצאת את הדאורייתא, תקיעה, תרועה, תקיעה. המפרשים כולם, ראשונים, אחרונים, חיפשו כל מיני רמזים, סמלים, מהי כמה שמלן בתקיעה ובתרועה ובתקיעה שאחריה. כמובן, אפשר להגיד, השבוע היה לי איזה דיון פה עם מישהו, אני לא עושה למחד מחר, יש לנו, שמע, ככה כתוב בתורה, למדו את זה מהפסוקים, גמרנו. נכון, אני לא אומר שלא, זה תשובה מצוינת, כתוב בתורה. אבל בכל זאת, רבים וטובים ניסו למצוא קצת טעמי המצוות, מה הם מסמלים. הרמב״ם, חצי ממורה נבוכים כתב על זה, הרב הירש, שעוד מעט נקרא אותו, כתב המון, ספר שלם, לשם המצוות כסמלים וחורב. קצת לקרב את זה להרגשות שלנו, להבנות שלנו. זה בסדר גמור לעשות ככה, כתוב וגם המון, גם זה, אבל אם מבינים אז תמיד. והכיוון הכללי תמיד היה שבכל הפירושים מביניהם, שתרועה, בתרועה אתה שומע משהו שבור, משהו רעוע, משהו תקוע. והתקיעה היא תמיד יותר גלעת, היא קול, ישר, חלק, נעים, באופן כללי. באופן ספציפי, אז כל אחד אמר את הדרשות שלו, אז מה זה מסמל, מה זה מסמל. למשל לפנינו, כותב הרש"ר הירש, מצד ימין למעלה למעלה, אם נעביר דברים אלה, מה שהוא כותב שם בפסוק לפני כן, לתרועת האחד בחודש השביעי. נמצא שזו משמעותה. מה זה? מה זה הסיפור של התרועה? התקיעה שלפניה קוראת לנו להאזין לדבר השם. כאילו בא השליח של המלך, טו 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 טו, אז כולם רצים, רגע, הולכת להיות פה איזושהי הודעה. אז התקיעה הראשונה זה כאילו, לפי ההסבר שלו, לאסוף את תשומת לב. התקיעה שלפניה להאזין לדבר השם ולשמוע מפיו, ולשמוע מפיו את תפקידו של היום. אוקיי, בסדר, הכריזו, תבואו. הלאה, תפקיד זה, מה הסיפור של ראש השנה? הוא טוען, זה שומעים בתרועה. למה? תרועה זו קוראת לנו לעקור מכל עמדה שהיא רעה בעיני השם. אני רוצה בעיקר להשתמש במילה עמדה, לכן צילמתי אותו. מכל עמדה שהיא רעה בעיני השם. שמו, אנחנו בחיים שלנו יש לנו עמדה כלפי כל מיני דברים. אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל, מסתכלים על כדור הארץ, מסתכלים, יש לנו עמדה, או שאנחנו חושבים ככה או ככה, זה הביטוי שלו עמדה. ויש עמדה שהיא רעה בעיני השם, והנה הוא מפרט. למשל, אתה אומר להינתק, להינתק מכל יחס שהוא רע בעיני השם, להשתחרר מכל כבל שמנקר אותנו מהשם. קיצורו של דבר, לעזוב כל הווה שהוא רע בעיני השם. אני חושב שתי הדוגמאות שלו, אחד זה בן אדם לחברו, אחד זה בן אדם למקום. הדוגמה הראשונה שהוא אמר שמה, מכל יחס שהוא רע בעיני השם, יש אדם שמנצל מישהו, יש אדם שמשתלט על מישהו, יש איזה בעל שחושב שאשתו צריכה להכין לו 10 כוסות קפה כל יום. זה יחס שיכול להיות שהוא רע בעיני השם. אני, מי לא, זה, מי שחז וחלילה זז ימין ושמאל ממה שאני רוצה, אני מתעצבן ואני כועס ואני צורח. למה? כי לא עשו את רצוני. זה יחס שהוא רע בעיני השם. מי אמר שצריך לשמוע את קולך? אולי דווקא אתה לא צודק, אולי כן צודק, אולי יש לו את הדברים וכו' וכו'. והצד השני, אז זה עמדה, זה אני רוצה עוד מעט לפתח. כי לאדם יש עמדה על עצמו, על החיים שלו, מי אני ומה אני, וזה בכל מיני מעגלים. מי אני במשפחה, מי אני בקהילה, מי אני בישיבה, וממילא אני המפקד או אני השרת, אני שווה לכולם או אני הבוס של כולם, וממילא יש לו עמדה, והעמדה הזאת היא או רעה או טובה. תרועה זה הרעה שממנה צריכים לנסות להיפטר, זה ראש השנה. ואם אחרי ניפטר ממנה, אז אחר כך והתקיעה שלאחריה, בערך באמצע הקטע כותב הרב הירש, קוראת לנו לעמדה חדשה. התקיעה הראשונה לפי דבריו זה יאללה בואו, התרועה כאילו מרמזת לנו פה יש פנצ'ר, פה יש ברוך, פה יש שטות, פה יש איזה משהו עקום, צא מזה. ואז אם לכן תצא, בהתקיעה שלאחריה היא קוראת לנו לעמדה חדשה, ליחסים חדשים, להליכה נאמנה אחרי השם. יחסים השם בבני אדם, איש ואשתו, אח ואחיו, חבר וחבריו, רק זו משחררת, חירות. קיצור, בשורות האחרונות, התרועה קוראת להתבוננות. תבדוק, מה לא בסדר, מה עקום, מה רעוע. התקיעה מסיימת ללכת אחרי השם. אלה הרעיונות היוצאים מכל השופר. אז מי שישמע אותו, טו 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 טו, יכול תוך כדי לחשוב על למשל על ההסבר הזה, ויש עוד. עכשיו אני רוצה טיפה להסביר את העניין הזה בעומק נוסף, את הנקודה הזו של עמדה שעליה דניאל שואל. תראו, בתורה יש המון המון מצוות שקשורות למעשים שלנו. כמו למשל מה שדיברנו היום, לקחת ארבעה מינים, זה וזה, לטול אותם ממין, השמאלה, לנפנף, לקחת כזית, מצה, לאכול. אוקיי, הדברים האלה כל אחד יכול להבין שאפשר לצוות אותם ואפשר לקיים אותם, וזה חלק מהתרי"ג. אבל יש הרבה מצוות שהן קשורות לרגשות, ודווקא עליהם אני רוצה לדבר ברבע שעה הקרובה. כי א', אני חושב שבמעשים א', הרבה מאיתנו בסדר גמור, נגיד, כי זה משהו מאוד מוגדר, וברוך השם אין אחד מאיתנו שלא אוכל מצה ואין על הסדר, לא ישן בסוכה בחג סוכות ולא ישן בסוכה בחג וכו' וכו'. אבל רגשות זה דבר הרבה יותר עדין והרבה יותר שבורח בין האצבעות, שקשה לתפוס אותו כאילו. ואז נגיד בן אדם כועס, ואז אומרים לו, שמע, כתוב וזה, כל הכועס, כעובד עבודה זרה, מה אתה כועס? אז מה הוא עונה הרבה פעמים? לא יודע, התעצבן לי. אז אני אומר, א', באמת בתחום של הרגשות, הרבה פעמים אנחנו במצב יותר שראוי להתבוננות ולתיקון, מה שאומר מעשים. אנחנו קמים כל בוקר, נוטלים ידיים, עולים לבית מדרש, מניחים תפילין. אבל אם אנחנו, מישהו, אני יודע מה, בתור באוכל, לוחץ לנו על הרגל, אז אם אנחנו מתעצבנים או לא, זה בתחום של הרגש. וזה, ובכלל, כל הרגשות שקשורות לגאווה, כל הרגשות שקשורות להתנסות, כל הרגשות שקשורות ל... הן יותר מקוננות בנו, ולכן בהם אנחנו רוצים טיפה לגוע. ובית, גם יותר קשה באמת להיפטר מהם. אדם, בתחומים המעשיים, זה קטע שכתוב במוסר אביך, זה כאילו, בגלל שזה גשמי, הרבה יותר קל לתפוס את זה. אדם מעשן סיגריה. הוא מחליט, קרא איזה מאמר, מסוכן מאוד, מחליט לא לעשן. טוב. אז הוא לוקח את כל הקופסאות, סיגריות שלו, זורק אותם לפח השפעה, יותר לא מתקרב לחנות של הסיגריות. יחסית, כאילו לתפוס את הידיים שלו, ולא לקחת סיגריה ביד. אבל אם בן אדם יחליט אי פעם, תנסו את זה, לא לכעוס יותר. תאמינו לי, זה קשה מנסו.
ביום אחד.
הלוואי. כי זה קשה מנסו, כי אז בדיוק מביא לך הקדוש ברוך הוא איזשהו ניסיון. עכשיו, האם באמת התורה פותרת אותנו מהתחום הזה? היא אומרת, אוקיי, שמה, זה קשה, זה לא פשוט, יאללה, תרוצו. זה כמובן לא נכון. בתורה יש המון מצוות שקשורות לרגשות. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול היא, האם יש לנו איזה דרך להתקדם בתחום הזה, שאדם יוכל להיות באמת בשמחה תמיד, להיות באמת באהבה תמיד, להיות תמיד... הרי מה צריך להיות זה כולנו יודעים. הספרים ליים איזה, מכבוד, מאהבה, מסימפתיה, מהערכה, מעין טובה, בנף של אברהם, בנף של בלעם, וכו' וכו'. וזה הכל דברים שקורים לרגש. איפה פה אני יכול להגיד לבן אדם, תתגבר. מה עושים? תתגבר. אל תאשם, אל תאשם, הוא יעמוד בזה. אבל להתגבר על איזה כעס, להתגבר על קנאה, כמה קל לקנות. פלוני הצליח, במה שאני לא הצלחתי, וואו, ישר זה נופל. והתורה מלאה מזה. למשל, מצולם לנו בצד ימין, באמצע, כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב, עם רב ממך. אני נעצר שנייה. עכשיו בואו נדמיין לעצמנו. אתם צעירים, לא יודע אם מישהו פה עבר מלחמה. עברתם? היית בצוק איתן. תשמעו, אבל תדמיינו מספרים, מסרטים. תדמיינו את זכם. עומד בן אדם חייל, בודד, לא בודד, ומסביבו עשרות, מאות, טנקים וחיילים וקומנדו, עם רב ממך. יש ספר נפלא, אני ממליץ בין הזמנים, של הרב חיים סבתו, שנקרא תאום כוונות, כולם נפלאים. אבל תאום כוונות, הוא מתאר את הטנק שלו שנפגע. ואז הם ארבעה חיילים, בורחים מהטנק, אחד עם אוזי, אחד בלי אוזי, הוא מתאר אותם בצורה כזאת מצחיקה לגמרי. ושטח מלא כוחות סורים, ומנסים לברוח ולהתחבא, וכל פעם נתקלים בהפגזה. זה אמרה, ואני טיפה רוצה לקרב את זה, כאילו שזה יהיה, אנחנו קוראים זה כל כך מהר בפסוק. זה פחד אימים. איזה בן אדם יכול לעמוד בכזה מצב? אדם שנמצא בהפגזה, אדם שנמצא בהפצצה, אדם שנמצא במקום שבו יש מאות טנקים, כמו שהוא למשל כותב, ואלפי חיילי קומנדו, צצים מכאן, צצים משם, איך אפשר לא לפחד? זה לא יאומן. והתורה, המשפט הבא שלה אומרת, לא תראה מהם. אז קודם כל אנחנו רואים פה ציווי על רגשות, וב' לא סתם רגשות שבבית מישהו הרגיז אותך, אומר לך אל תתרגז. מצב קיצוני, לא תראה מהם. שם יבוא מישהו ויגיד, שמע, אולי זה ככה דברי מוסר וכו' וכו', רוצים לעודד אותנו, אבל זה לא. כי מתחת הפסוקים מצולם פה הרמב״ם. שהרמב״ם מביא את זה בתרי"ג, בתור אחד מהלאווים. כותב הרמב״ם, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, לא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו, ולא בבניו. כי באופן טבעי כל המחשבות האלה קופצות. אם יקרה לי משהו, מה יהיה עם האישה, מה יהיה עם הילדים, איך הם יסתדרו, ימותו מרעב, לא יודע. וכל המתחיל לחשוב, ומבהל את עצמו מהעובר, ולא תעשה, שנאמר וכו' וכו'. אנחנו רוצים לשאול, איך אפשר לעמוד בזה? איך אתה יכול לבוא ולהגיד, לא תירא? אתה יכול להגיד לי, אל תאכל חמץ בפסח, אבל להגיד, לא תירא? התשובה שאנחנו רוצים להציע, כתובה במילים הבאות, רק שאלך לפרש אותם, והיא, הפסוק ממשיך, כי השם אלוקיך עמך, אמר לך מארץ מצרים וכו' וכו'. אגב, אותו דבר בדילוג, גם הפסוקים הבאים, למשל פסוק רב, חזקו ואמצו, אל תירו. שורה האחרונה פה בפסוקים המצולמים, כי השם אלוקיך, מה הכוונה של המילים האלה, כי השם עמך, כי השם אלוקיך הולך עמך? אין הכוונה, מה שנגיד אני חשבתי 50 שנה, שכאילו הפסיק הזה בא ואומר, יהיה בסדר, אל תדאג, השם אלוקיך עמך, אין לך מה לפחד, אתה מוגן בעשר טונות של חומת בטון. זה לא נכון, הדבר הזה לא נכון מבחינת המציאות, כי כולנו יודעים שאנשים נהרגים ונפצעים וקורים הרבה אסונות, וגם הקדוש ברוך הוא בתורה לא רוצה לומר שבכל מלחמה הכל יהיה בסדר תמיד. ולא רק זה, אם תגידו לי כן, הוא דיבר על מלחמה מסוימת ולא יודע, תגידו כל מיני תרוצים. מי שרוצה יפתח את הספר של החזון איש בשם אמונה וביטחון, שהוא מדבר על מידת הביטחון, שעוד שנייה נדבר עליה, והוא אומר שאין הכוונה במידת הביטחון לחשוב 100% יהיה בסדר. שוכב שמעון פרס שם במצב שלו, ואם נגיד הוא יהודי שומר תורה ומצוות בשיא של השיא, והוא מלא מידת הביטחון, אז הוא צריך להגיד לעצמו 100% יהיה בסדר, תוך יומיים אני יוצא מכאן? זה שטות גבורה, זה לא נכון, זה לא מציאותי. אנשים נפטרים, אנשים מתים, וזה לא מידת הביטחון. אז זה לא יכול להיות כמעט שהתורה באה ואומר אל תירא, כי הכל בסדר, כי עמך אני. מה כן התורה רצה להגיד לנו? התורה רצה להגיד לנו שאל תחשוב שמי שקובע את הגורל שלך זה מספר הטנקים ומספר החיילים שעומדים מולך, כי מי שמנהל את המערכה בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אני לא יודע מה יהיה, לא לטוב או למוטב, אבל אל תירא מהם. זה לא משנה בכלל אם יש להם 1,000 טנקים או 2 טנקים או 1,000,000 טנקים, מה שלא יהיה יהיה בידי שמיים, ולכן אל תירא מהם. חבר'ה, אני רוצה להסביר, אני רוצה לנסות להסביר בקוצר הזמן. זה מה שנקרא עמדה, זה העמדה אליה דיבר הרב הירש. שאלנו, רגש קשה מאוד לתקן, איך אפשר להגיע אליו, איך אפשר להשפיע עליו? והרעיון שאנחנו רוצים להגיד שהשקפת העולם שלנו היא בונת הרגשות שלנו, וזה לא נכון לבוא ולהגיד מה אתה מתעצבן? תעצבנתי. אם אתה התעצבנת כי יש לך השקפה מסוימת, מבט מסוים, עמדה מסוימת, אתה חושב, כמו שאמרתי מקודם, אתה פה הבוס, אין מי שיעשה הפוך ממך, ואז אם מישהו פותם עושה הפוך, טרח, כל הפיוזים קופצים. אבל אם אתה אומר אני שווה בין שווים, אני חשב שצריכים לעשות X, הוא חשב שצריך לעשות Y, מה פתאום שאני אתעצבן? וזה כלי אדיר, רק שוב הייתי צריך להסביר אותו טיפה יותר טוב, שאם לאדם, וזה קל יותר, השקפת עולם, מבט על החיים, מבט שכלי, אדם יכול ללמוד ואדם יכול להבין, ואדם בשקט חושב עליו, ואם הוא מפתח אותו והעמדה הזו נקבעת בו, אז גם ברגע של קושי זה עומד לו, כי העמדה הזאת היא נגד עיניו, כי זה הוא. ואז אם מישהו ימרא את רצונו, הוא לא מתעצבן, כי הוא אומר טוב, אני חשבתי ככה, הוא חשב אחרת. מצד שמאל באמצע יש קטע של איזה פסיכולוג, אני יודע שכתבים על זה כנראה הרבה על העניינים האלו, הוא כותב ככה: העשורים האחרונים ראו פריחה גדולה במחקר האמוציות בתחומים הנוירולוגיים וכו' וכו'. אז גם אני לא יודע מה זה כל מילה פה, אבל אני מבין שהכוונה היא כזאת, שהרבה שנים הרפואה טיפלה בעניינים פיזיים עד כמה שיכלה, בן אדם יש לו חום, כואב לו הראש וכו' וכו'. ובאמת זה נכון שהיום הולכים הלאה גם לתחום של העצבים ושל ה... זה האמוציות האלה, רגשות. ואז הוא כותב, בין השאר הניבה הפעילות הזאת גם חשיבה מחודשת הבוחנת מוסכמה האם נכון להתייחס לרגש כדבר הקורא מעצמו. וזה המון אנשים עלולים לחשוב וחושבים ככה, זה מה שאמרתם, מה התעצבנת? תעצבן לי, כאילו זה קרה לי, מה אני יכול לעשות? מה אתה מקנה? אני מקנה, יש לו כזה מכונית יפה, איך אני לא אקנה? אז כאילו אומר, ככה, אין אחרת. ונגד זה אותו מאמר יוצא, אם אני אדלג לקטע הבא, ובכן באיזו מידה אני אחראי על רגשותיי? אז שאני אומר, קניתי, מה אני יכול לעשות? זה הוציא לי את הלב. ועד כמה אני נתון לחסדיהם של הרגשות? אנו נוטים לאמץ את ההסתכלות שהרגשות קורים לנו, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל סולומון, זה אותו אחד שבו עליו מדובר, חותר לשכנע אותנו שנטייתנו, אני אתקן מילה אחת, אינה מוצדקת. וכמו שראינו מצד ימין שהתורה אומרת אל תירא, זאת אומרת זה לא קורה לך, גם זה בידך, כמו שבידך לא לשלוח את היד לסיגריה, בידך, אולי במובן יותר עמוק ויותר רחב, ואתה צריך להתכונן לזה, אבל זה בידך. וזה לא נכון, אני כזה, אני קמצן, זהו, תמיד אני, ברגע שאני רואה, מרגיז אותי, אוקיי, אבל גם קמצנות היא פרי של איך אתה מסתכל על החיים, איך אתה מסתכל על עצמך, איך אתה מסתכל על הכסף. נביא לכם דוגמאות. יש לא מעט אנשים שתשאל אותם, נו מה אתה אומר על העולם שלנו? אז אני אגיד לך, העולם הזה ג'ונגל אחד גדול, מלחמת הכל בכל. עכשיו, אדם שככה חי בלי ספק, תחשבו שהוא יורד למסחר, שהוא יורד לאיזה לא, בכל מקום הוא מרגיש, הוא קם בבוקר, מה שעומד לו מול הראש זה אם הוא או השכן שלו ממול בחנות, מי יחטוף עוד 10 לקוחות. אין בעיה למצוא אנשים שיגידו, מה המצב בעיה? אדם לאדם זאב. מישהו, זה המבט שלו, וזה העמדה שלו. אז כמובן שכולם זאבים, אז איך אני חי בעולם של זאבים? ובהתאם, הרגשות שלו, וגם בהתאם המעשים שלו. וזה כמו פירמידה, זה הכל מתחיל מהראש, באמת כאילו עובר ללב, וממילא עובר גם למעשים. וזה הכל. ואם אנחנו שאלנו ויצאנו מתוך הנקודה, זה החידוש במרכאות שאנחנו רוצים להגיד. שרגש, כמו שהוא כתב, לא קורה לנו. הוא גם בידינו. הוא נובע מגישה מסוימת שיש לנו לחיים. והגישה, שוב, הלא תירה, זה דוגמה ממש מצוינת. אם אני אומר, שמע, יש טנקים, זה מסוכן, מת מפחד. אבל אם אתה אומר, שמע, כל הכוח הוא מנהל. נחזור לדוגמה של הג'ונגל. אתה אומר, מה זה העולם? שמע, העולם הזה הוא פוסדור. מהפוסדור באים לטרקלין. אז מי שמסתכל ככה על העולם, כל החיים שלו אחרים לגמרי. אז הוא מבין שבפוסדור הוא צריך להתכונן, ומי שמתכונן בזה וזה יגיע בסוף זה שעבר לה. אז כמובן ש... ובכלל, כל מיני דברים שאת האנשים מהסוג הראשון מעצבינים מאוד, בשבילו אז כמעט אין איזשהו משמעות. בסדר, אז מישהו לחצי על... זה הנושא. הרי יש פה... אחד יגיד, החיים מלאים אתגרים, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות, מניסיונות לניסיונות, אנחנו מתקדמים. כמובן, זה מבט אחר לגמרי. ועם אלה, יש לנו דוגמה, ובטח אם תחשבו, היה לי רשימה שלמה שכרגע לא כולה צצה לי, של עמדות, נגיד, כלפי העולם, בתוך משפחה זה עוד יותר. תחשבו אפילו על בעל ואשתו. כמה אנשים יש, הם אולי מרגישים שהם, כמו שאמרתי בקודם, הוא הבעל הבית. על פי בישק דבר, מה זאת אומרת ש... וישר הוא מתעצבן. ואמרו, כל אחד, אין אדם שנפטר מזה. שהוא קיבל למשהו, ולא עשו מה שהוא רצה. כועס מאוד. מה אתה כועס? מה, חייבים לעשות מה שאתה רוצה? זה ברור שזה עמדה מסוימת כלפי בניו, כלפי אשתו, כלפי המפקד, כלפי החיילים שלו, ובהתאם הרגשות. מצד שמאל למעלה כתוב קטע נפלא שכתב בחור בן גילכם ממש, להבדיל מחיים לחיים, קראו לו אלי שפר, למד בישיבת הכותל כשאני הייתי רם בשנה הראשונה שלי, אז אנחנו להבין שזה היה כבר לפני הרבה שנים, ואז היו מתגייסים בקיץ, בסוף שיעור א', התגייס לצנחנים ונפל. זה הסוף הלא טוב. שבועיים לפני הנפילה שלו, היה להם התקלות עם מחבלים, והם חיסלו את המחבלים. שבועיים אחר כך, היה להפך. אוקיי. אז הוא כתב, שבועיים לפני נפילתו, הוציאו ספר, יש ספר מאוד יפה, תהילת שפר, הוא היה כותב הרבה, היה כותב מכתבים, והיה כותב סיכומים, והיה כותב יומנים, והיה כזה, כתבן כזה, ואחרי מותו מצאו את כל החומר הזה. אז הוא כותב, שבפעם, בשבועיים לפני, אז הם הסתדרו, והצליחו, ואחר כך הגדוד עשה מסיבה. אז הוא כותב למעלה, באותה מידה יכול היה להיווצר מצב בו היה מספר נפגעים מחבריי, ואז כולם היו הולכים שפופי מבט והבעת עצם לפניהם, שמאל למעלה. הרי אותם כדורים שחלפו מעל הראש של חבריי היו חולפים מעט יותר למטה, ואם המחבל לא היה מחתים ממחק של 10 מטר את הטיל, אז במקום תמונות של חיילים צועלים, איזה תמונות היו בעיתון. המסיבה שנערכה לאחר האירוע נשמעו דברי ברכה לחיילים, למפקדים, לגדוד. אני נדהם לחשוב מה כותב ממש, נער בן 19. שכחו מישהו. עכשיו, היום יש המון צנחנים דתיים, אני חושב, היום מדברים על 60-70%, אני כמעט בטוח שהוא היה על גבול הבודד. אז הוא כותב אותו בחוץ, תחשבו, יושב במסיבה, חצי עוללות כזה מסביב, יושב על הכיסא שלו כזה שדוף, שכחו מישהו, עם אותו, את אותו אחד שהסיט את הכדורים. וגרם לטיל כתף להחתיא. בכל הסעודה ניסיתי לחשוב ככל האפשר שאני רואה בסעודה של הודיה. סעודת הודיה, ולא הפגנת שחצנות. גם בקטע הבא, בקטע המודגש, קשה יותר לזכור זאת כשחבר מספר איך הוא הסתער, ואיך הוא ירה, ואיך המפי ירה לו בראש. אז נגיד, שמה, הכל משמיים. נכון, זה לא קל. אבל זה עמדה. זה עמדה, ואז אלף נפקמינות יש לה. כמו שהוא כותב בעצמו, לראות, לראות בזה, איך הוא קרא לזה, הפגנת שחצנות, או להגיד, סייעתא דשמיא, עבודה על הקדוש ברוך הוא, וכו' וכו'. הדבר הזה מופיע בהרבה הרבה דוגמאות נוספות, הזמן שלנו תם, אני אראה לכם אחד על קצה המזלג, כי אני רוצה לספר סיפור ובזה אני מסיים. באמצע, מצד שמאל, דוגמה קלאסית, לא תגנוב. אז זה מצווה מעשית, אל תגנוב. אתה עובר בסופר, מתחשך לך משהו, אל תיקח. לא תענה באחר את שקר. חל ואין לבוא לדבר. ללכת לבית הדין, להעיד שקר, טוב. אבל תראו, הבא בתור זה לא תחמוד אשת רעך. מה יהיה? אבל היא יפה, והיא מגרה, והיא פפי ופפה. חומד לי, מה זה לא תחמוד? יש פה ליד, לא רחוק מהעיר העתיקה, מגרש מכוניות. יש ישיבה מצוינת של ברסלב בשם, של הרב ארוש, בשם חוץ של חסד. ולידה, פעם שתהיו סקנים ותאלצו לחפש מכונית, יש מגרש מכוניות של איזה ברסלבר. והוא יהודי, קר מאוד, מתוק מאוד. הוא עובד שם כל היום עם כל הלבוש, הברסלבי, מעיל ארוך. בקיצור, יום אחד ניגשתי אליו, אמרתי לו, שמע, אני צריך מכונית וזה וזה, הראה לי כל מיני זה, שמתי עין על משהו, אמרתי לו, כמה עולה, התפלבלנו. אמרתי לו, טוב, אני הולך לבדוק, יש לי כסף, אין לי כסף, אני אחזור. הלכתי, חזרתי אחרי שבועיים. חזרתי אחרי שבועיים, אז אני אומר לו, שלום, ציין, זה איפה המכונית ההיא שדימרנו עליה, עמדה פה? אז הוא אומר לי, אתמול מכרתי אותה. אתמול מכרת אותה, מה איתך, זה וזה, דיברתי איתך. הוא אומר לי, שמע, מה אתה רוצה? דיברנו, אבל הלכת, נעלמת, שבועיים, בא מישהו קנה. אז אמרתי לו, שמע, אולי תצלצל אליו, אולי הוא מתחרט, אולי הוא ירד. אז הוא אמר לי, שמע, אין לי בעיה, אני מוכן לצלצל אליו, אבל תיזהר, אתה עובר על לא תחמוד. זה המדליק ביותר. והוא צדק, זה בדיוק לא תחמוד. למה זה בדיוק? כי הרי הוא כבר קנה את זה, וזה כבר שלו. ופתאום אתה אומר, שמע, תצלצל אליו, אולי הוא יתחרט, אולי הוא יחזיר. מה אתה רוצה מזה? זה, לא תחמוד. לא תחמוד, יש את רעך. אז חמד לי, כמו שאמרנו, מה אני יכול לעשות? אני חומד. ואת השאלה הזו שאלה איבן עזרא, ובזה אנחנו מסיימים. אז איבן עזרא אמר, אנשים רבים יטמעו, פה מתחת זה מצולם, זה איבן עזרא, אנשים רבים יטמעו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו? אז אישה מקנה בסמלה של חברה שלה, וגבר מקנה ב, לא יודע מה, שעון של החבר שלו, בכל מה שהוא נחמד למראה עיניו. קשה מאוד. זה, 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 זה בא לו. ואתה אתן לך משל. הוא מביא משל מימי הביניים, שזה לא כל כך מתאים לנו, אבל את העיקרון כל אחד מאיתנו נבין. בימי הביניים הכל היה מעמדות. היה דקת המלאכים, והיה את הצולה, והיה את הכפרים, והכל היה כמו חומת ברזל. לא היה שייך שזה כפרי התחתן עם אחת מהצולה. הם אפילו המשפחות של, של המלאכים התחתנו אחד בתוך השני, וקראו לזה דם כחול וזה וזה. אז בקיצור הוא מתאר. יום אחד מגיע לזה כפר נידח, כי קרה הבת של המלך, מלכת היופי, האם הוא יחמוד אותה? אז הוא אומר, אפילו לא יחמוד אותה. למה הוא אפילו לא יחמוד אותה? כי העמדה שבה הוא חי, ברור לו כשמש בצהריים, שלא לא קרב, זה זה כל הלילה, לא שייך בשום אופן. זה בכלל נית שייך. לכן אמרתי, מחנתנו דווקא זה דוגמה לא טובה, כי היום כולם מתחתנים עם כולם פלוס מינוס וזה, אין כאלה. אבל לא משנה, אבל אנחנו מבינים את הרעיון, שהוא ענה לשאלה, הוא שאל, איך אפשר לא לחמוד? בתשובה, זה באמת תלוי בעמדה שלך. אם אדם רואה את אשת חברו, והוא מסתכל על כל אישה בעולם, נגיד עם אישה נשואה, שמה לא ולא? ובאמת יש כאלה סיפורים, בצערנו הרב. איך מתחילים מבגידות? כי בעצם אנשים מרגישים, כן נשואה, לא נשואה, אפשר להתחיל איתה. ואתה מתחיל פעם ופעמיים, ובסוף לא יודע מה. ולמה אתה מתחיל? כי התאהבתי בה. התאהבתי בה, זה ממש מילת מפתח. אבל אם אדם, אשת חברך, מה זה שייך בכלל? זה עמדה, זה מבט על החיים, מבט על התחומים, מבט על ה... שמזה יכולות לבוא רגשות שונות. אם נחזור לתקיעת שופר ובזה נסיים, אז אולי אפשר להציג בתיקון קצת של הרב הירש, לבוא לומר, גם זה תקיעה וגם זה תקיעה, אז היינו גם זה עמדה וגם זה עמדה. יש לנו את העמדות הישנות שלנו, בכל מיני תחומים. אני, מגיע לי. התוצאה של זה, תרועה. הרבה דברים רעים, הרבה שברים, הרבה... על השברים תרועה, חז"ל אומרים, גנוך יגניך, יעלו לי יעליל, הרבה גניחות ויללות יוצאות מהעמדה, מהתקיעה. והעבור של ראש שנה זה לנסות להחליף עמדה. לבנות עמדות חדשות בכל מיני תחומים. לא תירא, כי השם מנהל את העולם, לא תחמוד, כי מה לך ולאשת רעך, ובהמשך כתוב דבר שלישי. יישר כוח לכולם.
תודה רבה. ישיבת הכותל,
עם הפנים לעם ישראל.